אנחנו איתכם נמצאים בשיעור, אמנם שזה שיעור האחרון היום, אבל מחר אתם נמצאים כבר בבית שלכם ומסתכלים כבר שיעור של מחר. ומחרתיים עוד פעם אנחנו נפגשים בשיעור, וכל יום אנחנו כך נמצאים בשיעור. סיכמנו? בסדר? כולנו יחד. סי! סי! יופי. יופי. ככה זה שיהיה. כל יום אנחנו נפגשים בשיעור. זהו. זה חובה. עכשיו יש לנו הכנה לשיעור. לפני כל שיעור ושיעור יש לנו הכנה. הכנה אנחנו צריכים, מפני שהלימוד חוכמת הקבלה הוא לא סתם לדעת. כמו שאני הייתי באוניברסיטה, הייתי בא, יושב כמו כל הסטודנטים, שומע מה שם הפרופסור מדבר. כן, מהקתדרה שלו. בסדר, אז הוא היה מדבר עליי. ולא אכפת לי לפני זה להכין את עצמי ולא להכין את עצמי. כי אני צריך לשמוע את הידע, מה שהוא מספר לי, מה שיוצא מפה שלו ומה שנכנס לאוזן שלי. מה שאם כן כאן בשיעור שאנחנו באים, אנחנו באים לא לשמוע מהפה שלי לאוזן שלכם. אנחנו באים כדי שדרך כל הספר ואותי ניכנס לנשמה, שכל הנשמות יתקשרו יחד. אנחנו נמצאים איתכם יחד, זה רואים, כן? כן. אנחנו נמצאים איתכם יחד במקום סגור, במערכת שכולנו כולנו נמצאים מחוברים. מחוברים. ככה בורא ברא אותנו, שאנחנו מחוברים כאן, כולנו יחד, כל האנושות. יהיו יותר אנשים בעולם הזה, יהיו פחות אנשים בעולם הזה, זה לא חשוב. מספר הנשמות הוא קבוע. ולפעמים נשמות הן מתחלקות לכמה גופים, לפעמים מצטמצמים כמה נשמות לגוף אחד, זה לא חשוב. אז אנחנו כולנו קשורים זה לזה וזה לזה, כמו בגוף האדם קשורים כל החלקים, ככה אי אפשר לצייר אותם בכלל, כן? כאן ראיתי איזה ציור ששם, כן? שעשו. אז כך אנחנו קשורים. ועוד ועוד ועוד, כן? מה קורה הלאה? הלאה קרה משהו שהבורא ברא, הוא ברא אותנו בצורה כזאת, שאנחנו כולנו קשורים יחד. ומה שקרה אחר כך, פתאום כל אחד כאן התחיל להרגיש שהוא מבודד ולא קשור לאחרים. ובהדרגה, בהדרגה, בהדרגה, אנחנו בצורה כזאת התחלנו להרגיש את עצמנו פחות ופחות ופחות קשורים לאחרים. זה עניין של עולמות, העלמה נעשתה על כל אחד ואחד שהתחיל לחשוב שהוא לא שייך לאחרים, שיש כאן אחרים ולא הוא. עד שאנחנו מרגישים את עצמנו בכלל לא מקושרים יחד, אלא כל אחד בודד בפני עצמו. וזה נקרא העולם הזה. תנסו לדמיין את המצב. אנחנו שלא מרגישים קשר אחד לשני, אלא מרגישים קשר כמו שעכשיו, המצב הזה נקרא העולם הזה. אם נתחיל להרגיש קשר בינינו קצת יותר, אז אנחנו נתחיל על העולם הזה, נתחיל להרגיש עולם העשייה. מה זה עולם העשייה? הקשר יותר בינינו. זה סך הכל, לא מתגלה יותר כלום. זאת אומרת, המערכת פתאום הזאת מתחילה להתגלות. איך הכל קשור יחד? אחר כך עולם היצירה יותר גבוה, הקשר מתגלה עוד יותר חזק בינינו, שכולנו מקושרים. ואחר כך קשר עוד יותר חזק, זה עולם הבריאה. וקשר עוד יותר חזק, שזה כבר ממש קשורים יחד, זה עולם האצילות. וקשר עוד יותר חזק, שגם כן פועלים בהדדיות זה אל זה וזה אל זה, זה עולם אדם קדמון. וכשכולנו כולנו בלי להבדיל, עד כדי כך כמו בגוף אחד, זה נקרא עולם אינסוף. זאת אומרת, לא חסר לנו מעולם הזה לעולם אינסוף, רק לגלות את הקשר בינינו, והקשר שמתגלה, הוא מתגלה לא בין הגופים שלנו, שגוף אחד קשור לגוף שני, אלא בפנימיותנו. זה נקרא נשמות. זה סך הכל. ואז אנחנו מתחילים להרגיש הקשר הזה בינינו, שזה נקרא עולם הרוחני. עולם הרוחני זה לא איזשהו עוד מרחב כמו שהעולם הזה. זה גילוי הקשר בינינו. ואז אנחנו חיים בתוך הקשר הזה במערכת יותר פנימית. ומערכת החיצונה הזאת כבר לא חשובה לנו. זאת אומרת, סך הכל מה שאנחנו צריכים לגלות זה קשר הפנימי בין כל האנושות. עכשיו תבינו למה אנחנו היום מרגישים לחצים, כן, אדירים מצד הטבע שאנחנו לא בסדר במשבר הזה העולמי, וכמה שמשבר הזה פועל לטובה כדי להביא אותנו להכרה שאנחנו כולנו קשורים בקשר אחד, תלויים זה בזה, באפקט הפרפר, בקשר האינטגרלי בינינו, עד כמה שאנחנו נמצאים במצב שאפילו העולם הזה מתחיל ככה לדחוף אותנו לגלות את הקשר בינינו. זאת אומרת, גילוי הקשר הפנימי בין בני אדם בפנימיות שלהם, מה שנקרא נשמות. נשמות זה נקרא רצון שלי שמתקשר לרצון של מישהו אחר. זה נקרא נשמה. הרצון הזה מיד הופך להיות נשמה. אם רצון שלי לא קשור לאחרים, זה נקרא רצון סתם בימי, גשמי, אגואיסטי. רצון שמתחיל להיות קשור לאחרים, הוא הופך להיות לנשמה. אין נשמות סתם לאדם. אין לכל אחד מאיתנו נשמה. ברגע שאני רק מתקשר לאחרים, אז אותו קשר הופך להיות אצלי קשר בין הנשמות. רצון שלי שמתקשר לאחרים. הוא מתגלה כנשמה שלי. מה זאת אומרת כנשמה שלי? רצון להשפיע, כמו לבורא. לכן נשמה נקרא חלק אלוקה ממעל. אותו כיוון, אותו רצון, כמו לבורא. זה כל העניין. לכן אנחנו לומדים איתכם בשיעור כדי לגלות את הקשר בינינו. אנחנו לומדים איתכם כדי שיבוא האור, הכוח מלמעלה, בנוסף לכוחות האלה חיצוניים שפועלים עלינו כדי לדחוף אותנו לגילוי. לדחוף אותנו לגילוי הקשר בינינו. זה כל המשבר, כן? אז בנוסף לזה אנחנו מחכים לא על ידי המשבר, על ידי כוח הרע שפועל עלינו, שדוחף אותנו קדימה, כן, להתקשר בינינו. אנחנו בעצמנו רוצים לגלות כוח החיובי שפועל בנו, ואז אנחנו נמשכים כל אחד לאחרים ורוצים לבנות את הקשרים כאלו. זה ודאי נגד האגו שלנו, זה ודאי מאוד לא נוח, ודאי שזה לא הולך עם תמיכה הגופנית. כל רגע אנחנו שוכחים על זה, אנחנו צריכים הרבה מאמצים כדי בכלל לשכנע את עצמנו שזה דבר טוב. זה מאוד מאוד לא פשוט. אבל יש כאן דעת קהל, כמו שדיברנו, כן? שעל ידי קינה שאנחנו מתחילים לקנות זה בזה, שאחרים כבר נמצאים בזה ואני עוד לא, אז אני יכול להגיע כך גם כן לזה שאני ארצה להתקשר לאחרים. זהו. אז לכן כאן יש עניין הקבוצה, זאת אומרת שאני נגיד נמצא כאן, כן? ואחרים פועלים עליי, הם קודם כל רוצים שאני גם כן אגיע לקשר איתם, כן? אז פועלים עליי כל האלו שנמצאים קרובים עליי, ואז על ידי זה גם אני רוצה בחזרה להשפיע עליהם. וכך זה קורה. זאת אומרת, אנחנו חייבים כאן קבוצה גדולה כמה שיותר, קבוצה עולמית שתשפיע עלינו, וזה לא תלוי באיזה שפה אנחנו מדברים ובכלום. זה תלוי רק ברצון הפנימי. נשמות הם אותם הנשמות לכל אחד ואחד. אין הבדל בין בני אדם. לא במין ולא בסוג ולא בכלום. זאת אומרת, מתי מתגלה העולם העליון, מתי שיתגלה קשר בינינו. וזה שעכשיו מתגלה בטבע, בעולם שלנו, קשר בין כל חלקי המציאות, אני ודומם וצומח וחי, ואקולוגיה ובני אדם, קשורים זה לזה בכל כדור הארץ, זה דווקא טוב. זה סימן שאנחנו הגענו למצב שחייבים לגלות קשר הנכון בינינו, שעל זה מדברת חוכמת הקבלה. זה הכל. הבורא ברא אדם אחד, כל המערכת הזאת זה נקרא אדם אחד, ואחר כך אדם הזה התחלק להרבה מאוד חלקים, להרבה מאוד נשמות. הנשמה אחת. ולכן מכאן אנחנו צריכים להבין שרק בזה ישנה הבחירה החופשית שלנו. מה זאת אומרת? שרק בזה בחירה החופשית שלנו. אין לנו יותר מה לעשות מצד הטבע. אנחנו יכולים להתבלבל ולהתפלפל ולעשות כאן כל מיני פעולות, זה לא נקרא פעולות. פעולה היחידה שאדם עושה, שזה אליו לעשות, שכל המערכת הזאת, הבורא, השאיר לאדם לעשות, זה רק נטייה, תנועה כלפי קשר עם האחרים. אין חוץ מזה שום דבר. כל הפעולות האחרות, אם הן לא לאותו כיוון, פשוט כאילו לא פעלנו. כאילו לא עשינו שום דבר. פשוט יכול להיות שהיינו בעולם הזה 100 שנה, לא עשינו אף פעולה לקראת קשר עם הנשמות האחרות, ואז כאילו לא היינו. לכן אנחנו מתגלגלים בעולם הזה כבר עשרות פעמים, כל אחד ואחד. מה שבסך הכל נעשה, אנחנו מגדילים רצון אגואיסטי שלנו יותר ויותר ויותר, שהוא תראה לנו עד כמה שאנחנו נמצאים במצב לא טוב וחייבים להתקשר נכון. וקשר נכון שאנחנו מגלים בעולם הזה, זה לא הקשר שאנחנו צריכים לעשות בין הגופים, לעשות החיים שלנו מסודרים יותר נכון. לא. כל הבלגן, כל הבעיות, כל המשבר שבעולם הזה, הוא סך הכל אך ורק כדי שאנחנו ניצור קשר בין הנשמות. העולם שלנו בעצמו, כמה שהוא רע וקשה ומאיים עלינו ומתגלה מיום ליום משבר שבו בכל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא יכולים לתקן כל הדברים האלו, כי כל הדברים האלו שבעולם שלנו נראים לנו רע מיום ליום, זה לא שהם בעצמם נעשו כך רעים ואנחנו צריכים לתקן אותם, אלא הם נעשו רעים כלפינו שאנחנו נתקן קשר בינינו. כי לזה כל העולם בעצם קיים. ולכן אם אנחנו עכשיו במקום לעשות קשר בינינו נלך לסדר מערכת בנקאית ומערכות שם בחינוך ומערכות בתרבות ומערכות ברפואה ומערכת עם הטבע, נתחיל לשתול עצים, נתחיל לעשות משהו ככה בשימור הטבע, אנחנו בזה לא נתקן כלום. אנחנו בזה לא נתקן כלום, כי כל הדברים האלה שפועלים עלינו במינוס כאן שציירנו, זה רק כדי לחייב אותנו להתקשר בינינו, ובקושר קשר הזה לגלות עולמות הרוחניים, חיים הרוחניים שלנו. אם אנחנו מנותקים בינינו, כל אחד חי את החיים שלו, אז הוא חי בהרגשת החיים שלו, בהרגשה הגופנית, כמו שאנחנו עכשיו היום, אם אנחנו מתקשרים יחד בקשר בינינו פנימי, בהשפעה לזולת, מה שנקרא, אז הקשר בינינו הופך להיות לעולם הרוחני, אנחנו מרגישים את עצמנו, חיים, חיים נצחיים, לא תלויים בגוף שלנו. אז שוב, לתקן משהו בעולם שלנו לא ניתן. העולם יתגלגל ויהיה יותר ויותר גרוע. וזה כדי לדחוף אותנו לעשות קשר בינינו. וברגע שאנחנו פונים מלתקן את העולם ללתקן את עצמנו, אז פתאום אנחנו מרגישים שהעולם הזה נעשה העולם הטוב. פתאום הוא מתחיל להתקשר אלינו בצורה הטובה. כי לא זקוקים אנחנו, אם אנחנו משתוקקים לקשר בינינו, אנחנו לא זקוקים לדברים הרעים שהתגלו בעולם. ואם אנחנו באמת משתדלים לתת לכל העולם החיצון רק המינימום שאנחנו צריכים לחיים, וכל היתר מאמצים שלנו אנחנו מרכזים אותם כדי להתקשר בינינו, העולם שלנו גם כן הופך להיות עולם הרוחני. יש בו הרמוניה, יש בו אותו חוקיות כמו בעולם הרוחני, אין שום הבדל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסך הכל במערכת אחת, מערכת כזאת שהיא נמצאת באוויר, ואנחנו קובעים באיזה עולם אנחנו חיים, מה אנחנו מרגישים, כי העולם זה מה שאני מרגיש בתוכי, והכל תלוי לאן אני מרוכז, או יחס שלי כלפי החיצוניות, או יחס שלי כלפי הפנימיות, הריכוז שלי על הקשר בין כל הנשמות, שם לגלות את החיים שלי, את הקיום שלי. זה בסך הכל ההבדל. ולכן אנחנו צריכים קבוצה שהיא תשפיע עלינו, על כל אחד ואחד מכל מיני צדדים, שעד כמה שאני נמצא בתוך האגו שלי בקליפה הזאת, כן, זה הקליפה, איך קליפה בספרדית? אני לא יודע. קליפה שעל התפוח נגיד, כן? קסקרה. קסקרה. פרפקטו. יופי. אז יש על כל אחד ואחד כזאת קליפה, כן? שמבדילה בין אחרים ומרכזת אותו בפנים. כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים פשוט לפתוח את הקליפה הזאת, כן? ולהתחיל להתקשר. לכן יש לנו תהליך היסטורי שאנחנו גודלים בפנים, בתוך הקליפה, כמו תפוח שגודל בתוך הקליפה עד שנעשה מוכן, עד שנעשה כבר גדול, טוב, יפה, מתוק, ואז אפשר להשתמש בו. זאת אומרת, קליפה, אנחנו צריכים אותה עד רגע מסוים, עד ימינו, שבימינו כבר מתגלים כל התנאים האלה חיצוניים ופנימיים, שכבר קליפה אנחנו לא צריכים אותה, צריכים לבקוע אותה ולהתקשר בינינו. ועל זה בעצם מדברת כל החוכמת הקבלה, וזה, כי זה, זו הבעיה של העולם שלנו, של הקיום שלנו, של כל המציאות, שסך הכל בקשר בינינו להגיע לעולם אינסוף, למציאות הזאת שנצחית. יש על זה שאלות? אם ישנם שאלות על זה, אז אני מוכן לשמוע. אם לא, אז אני רוצה לתת לכם סקירה על כל מה שכתוב כאן בספר קבלה למתחיל, כמה שאנחנו נראה את זה, נבין את זה, שיהיה לנו איזשהו חומר. ¿Quién fue? Mi
pregunta es la siguiente. Si el día lunes, mañana, todo el mundo estuviera conectado, ¿cuáles serían nuestras actividades habituales? Es decir, nuestro trabajo, nuestra vida con la familia, ¿cambiaría en algo a lo que tenemos actualmente?
Eso es. אם מחר יום ראשון כולנו נחזור הביתה ונתחיל עם החיים הרגילים שלנו.
כן.
איך יהיו בעצם כל הפעולות שלנו לאחר מה שקרה כאן? שומעים?
שומעים לא טוב, וחוץ מזה אני לא הבנתי מה הוא שואל. הוא שואל מה קורה מחר שהוא חוזר הביתה?
כן, איך יהיו הפעולות שלנו? לא.
בהנחה שאנחנו שכולנו? בהנחה שכולנו מחוברים. כבר דיברתי על זה הרבה פעמים. אנחנו נמצאים במצב הבסיסי שלנו, שזה נקרא העולם הזה. כן? העולם הזה. מצב הנוכחי. אפס. שבו אנחנו קיימים. ויש לפנינו עד גמר התיקון לעבור 5 דרגות. שכל הדרגות האלו שאנחנו צריכים לעבור הם כולם דומים זה לזה. אין שום הבדל ביניהם. מהעולם שלנו ועד העולם העליון. אותו דבר. אותו דבר. ההבדל הוא סך הכל בקשר בינינו. שכאן בעולם אין סוף, הקשר בינינו הוא טוטלי. ובעולם שלנו אין קשר. ובכל העולמות האלה, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, הקשר הוא יותר חזק או פחות, בהתאם למהו העולם. כשאנחנו מתחילים להתעסק בחוכמת הקבלה, אנחנו צריכים לעשות כך. כל מה שיש לנו בעולם הזה, אנחנו צריכים להתייחס לזה בצורה רגילה, נורמלית. מה זה נורמל? או מינימום, שלא יקרה מינימום כמו שחושבים. אני צריך לדאוג להתקיים בצורה רגילה, כמו שרגילים אנחנו בחיים שלנו. כל אחד בחברה שלו, במדינה שלו, בסביבה שלו, ברמה שלו. זהו. אני יודע, נגיד, שאני חי בישראל, אני צריך $2,000 בחודש כדי לחיות. דירה, משפחה, בריאות, כל מיני דברים, אני צריך כסף האלה. בלי זה אני לא יכול להתקיים, ועם זה אני חי. ככה, חי נורמלי. אני לא דורש יותר. למה? הבהמה שלי מקבלת מזון, מקבלת רפואה, מקבלת חופש שם פעם בשנה, אם צריכים או משהו. יש לה איפה לחיות, יש לה איפה לישון וכו' וכו'. ילדים שלי גם כן, מה שאני זקוק לתת להם בצורה פשוטה כמו כולם, אני נותן. כל היתר, מוח שלי ולב שלי, הוא כולו כדי להגיע למצב יותר גבוה. אבל אני דואג למצב הזה איפה שאני נמצא עכשיו. אם אין קמח אין תורה. קודם כל, אדם צריך בכל זאת לדאוג שיהיה לו מה לאכול. על זה אין ויתור. אנחנו מתחילים מאפס. זהו. אבל אחרי שיש לך את הדברים האלו, הנורמליים, לא מינימליים, שאתה יכול לישון, לחיות באיזה חבית, בחצר. כן? לא. מדברים על התנאים כרגיל. ודאי לפני 500 שנה חיו אנשים בצורה אחרת מהיום. אלה מה שמקובל לתפי התקופה שלנו בצורה, אבל בצורה כזאת איפה אני יודע שזה נורמלי או לא, שכל הראש שלי, כל הלב שלי ברוחניות, ואני לא מרגיש שחסר לי משהו בגשמיות. זהו, זה בעצם הבדיקה. אז לכן אתה אומר שאנחנו חוזרים לחיים שלנו מחר, ומה אנחנו עושים? אנחנו ממשיכים כרגיל בחיים שלנו, רק הבעיה היא שבוא נתחיל לשמור את עצמנו כל הזמן להיות בקשר יומיומי. אתם תראו עד כמה שאתם מתקדמים. כי אני יום יום נותן מנה מיוחדת, רוחנית, לתלמידים שלי. יום יום. וזה מדוד. בצורה מיוחדת, כל יום אני משחרר את זה. אצלי זה נמצא בלחץ גדול פנימי. אבל אני מודד בצורה, כמה שאני מבין, מדויקת, לשחרר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. וכך יום אחר יום אנחנו מתקדמים. ומתקדמים לא מן הסתם שאנחנו לומדים. זה אנחנו מתקדמים כולנו יחד. אנחנו יחד נמצאים בשיעור. אנחנו בזמן השיעור מזכירים זה את זה שאנחנו צריכים להתחבר בינינו. שכל הרוחניות זה הקשר הפנימי בין בני אדם. שם אנחנו מגלים חיים רוחניים. שההבדל בין עולם שלנו לעולם אינסוף, שאנחנו מחוברים בנשמות. ושבעולם שלנו אנחנו סך הכל לא מרגישים את החיבור הזה. יש עלינו מה שנקרא הסתרה. אז אם בזמן השיעור אתה שומע על דברים האלה, וכמה שאתה מבין, לא מבין, מרגיש, לא מרגיש, אבל אתה נמצא במערכת גדולה מאוד, גדולה מאוד, שהיא גם כן כך חושבת, זה פועל עליך, זה פועל עליך. כך אנחנו, מתוך מה פועל? מתוך זה שאנחנו קשורים יחד. זה שלא מרגישים זה לא חשוב. קשר הוא נמצא. מה שחושב אדם במקום אחד בעולם, פתאום זה חושב מישהו אחר במקום השני בעולם. הקשר הוא יש. זהו. ולכן, אם חושבים הרבה אנשים וחברים שלנו, ובכל מיני מדינות, בכל השפות, בכל המנטליות השונה, דווקא זה טוב. ההפך הזה, ההפכיות, הריחוק הזה, שכולנו למרות השוני חושבים יחד, זה נותן עוצמה. מאוד גדולה, כוח מאוד חזק, וכוח הזה פועל על כל אחד ואחד שנכלל בפנים. לכן א', דבר אחד, יום יום אנחנו נמצאים בשיעור לפחות שעה, לא שלוש שעות אלא שעה, ולא חשוב איזה שעה, מה שנוח לכם, או ראשונה או שנייה או שלישית, אבל יום יום בלי להפסיק, וזה מספיק בינתיים. מי שרואה שהוא יכול להוסיף לזה עוד, צריך להתעסק בהפצה. מה זה בהפצה? זה לא הפצה, זה חיבור שלי עם אחרים. זה סתם נקרא הפצה, כאילו שאני עושה טובה למישהו. אני לא עושה טובה לאף אחד. אני בצורה כזאת מחדש קשר שלי עם האחרים, לא יותר. אני מלמד אותם איך להתקשר אליי, ואני בעצמי משתדל להתקשר אליהם. זאת אומרת, נדמה לי אנשים שהם עושים טובה, שהם יוצאים להפצה, משפיעים לעולם, הם לא מבינים שבזה הם מבצעים בפועל את בניית העולם העליון בתוכם. זאת אומרת, אני בהפצה בונה את העולם שלי, הרוחני. אני מאתר עוד ועוד ועוד נשמות שאני יכול להשפיע עליהם, ושהם בחזרה יתקשרו עליי, ואז כשנמצאים בקשר, אני כאילו מוליד אותם, הם כאילו ילדים שלי. אני חידשתי להם קשר, אני הסברתי להם איך להתקשר בחזרה אליי ולאחרים. ויוצא שהקשר הזה שאני עכשיו בונה איתם, בתוך הקשר הזה אני מגלה את העולם הרוחני שלי. לא לשכוח, הבורא ברא את זה, כלי, לא יותר. ובתוך הכלי הזה, אם הכלי מקושר, אנחנו מרגישים את הרוחניות, אותו, הבורא, היינו, האור, רק בתוך הכלי. לכן אין לנו לאן לברוח, הכל מאוד מאוד פשוט. אנחנו נמצאים בתוך האגו שכל הזמן מסתיר את זה מאיתנו ומושך אותנו לכל מיני צדדים, אבל בהחלט רק צריכים להתרכז בנושא הזה אחד, ואז הכל יהיה פשוט וברור. אבל כדי לא לברוח אנחנו צריכים גם קבוצה, גם לימוד, גם הפצה, גם הרבה מאוד דברים. מה לעשות, כך זה בנוי הכל. בסדר? כן, עוד מעט.
רב, ¿cómo debemos tratar a nuestros hijos adolescentes? ¿Cómo debemos tratar a nuestros hijos adolescentes?
הוא שואל פה איך הם צריכים להתייחס לילדים שהם מתבגרים אחרי גיל 15-16, איך להתייחס אליהם?
איך להתייחס לילדים שמתבגרים? להתייחס אליהם כלילדים שעבודים. בגיל 15-16 מאוד קשה לגשת לילד, הוא כבר לא שומע. צריכים לתפוס אותם כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר מוקדם. מגיל 3, 4, 5, כמה שיותר מוקדם. אם אפשר לדבר עם ילד בן 15-16, עד רבה, מה לעשות לו? הוא לא ילד, הוא לא ילד. בגיל כזה הוא כמוך. לקחת אותו ולהתחיל להסביר לו דברים כמו שאתה מסביר לכל אחד המבוגר, אין שום הבדל. וגם כן לילדים הקטנים שאתה מסביר, בעצם אתה צריך להסביר כמעט באותם המילים כמו מילים מבוגרים, כי לנשמה אין גיל. ואומנם שיכול להיות לילד בן 5 לשבת איתך, אתה מדבר אליו, הוא מדבר אליך. אם אתם מדברים על חוכמת הקבלה, אתם מדברים כמו שני הגדולים. תראה את זה עד כדי כך. אתה לא יכול בזה לשקר לו, אתה לא יכול בזה לשחק איתו, אתה לא יכול לעשות איתו איזשהו מין, אני לא יודע, זה, אתם צריכים לדבר, אתה בעצמך תגלה שאתה חייב לדבר איתו בצורה פשוטה, רגילה, מלב ללב. אמנם שכאילו ילד יושב, ופתאום אתה מגלה שאתה שומע ממנו דברים שהם כאדם גדול, כי באמת זה ככה, והם תופסים את זה בצורה כזאת. אבל להתייחס אליהם כמה שיותר ככה, יותר צעירים, כמה שיותר קטנים, ממש לתפוס אותם בגיל כמה שיותר קטן. נו כן, גברת.
סי.
היא שואלת בקשר למקצועות אומנים, או למשל אומניים, יכול להיות שהם יותר מחוברים? אתה יכול להרחיב קצת בקשר לאנשים שרכשו כל מיני מקצועות בעולם הזה?
הבורא ברא רצון לקבל. הרצון לקבל בנו הוא מתחלק לרצון לקבל לאוכל, מין, משפחה. אוכל, מין, משפחה. זה רצון גופני. אחר כך כסף, כבוד, שליטה, יחד זה, ומושכלות. זה רצון אנושי. ואחר כך רצון רוחני. נקודה שבלב. הרצון אוכל מן משפחה זה רצון ששייך לגוף. כן? רצון ששייך לכסף, כבוד, מושכלות, זה שייך לחברה האנושית. כן? סוציום. זה רצון לכסף, לאושר, ורצון לשליטה ולכבוד, וזה לידע, מדע. הרצון הזה שלשליטה ולכבוד, הוא מביא לנו כל מה שאנחנו קוראים תרבות, חינוך, מוזה, לא יודע, ציור, מוזיקה, פיסול, כל הדברים מה שיש לנו. זה סך הכל רצון לשלוט. לשלוט. אין בו שום דבר רוחני. וזה שאנחנו קוראים לרצונות האלו, שהם שייכים לרוחניות, זה שייך לרוח הבהמי שבנו, ולא לרוח, באמת הרוח האלוקי. כך זה אצלנו. ועובדה שכל האנשים האלו, הציירים, המוזיקאים, לא חשוב מי שם, כן? הם בעצמם, אנחנו רואים עד כמה שהם אגואיסטים, עד כמה שהם אכזריים, עד כמה שלא אכפת להם כלום, רק לקבוע דעתם על האחרים. זה בעצם הדחף של אדם שיכול להיות שהוא ממש גאון בשירה ובכתיבה והכל, אבל הוא נשאר אותו האגו, עם אותו האגו, מה שקורה בנו ועוד יותר גבוה, יותר גרוע. לכן לא להתבלבל שאנחנו פותחים אינטרנט, שאנחנו נכנסים נגיד לעיתונות או למגזינס, אז אנחנו מסתכלים, כתוב רוחניות, ותחת רוחניות נותנים לנו מאמרים על מוזיקה, על הספרות, על עוד משהו, שזה נקרא רוחניות. זה לא רוחניות, זה בהמיות. זה פשוט בן אדם רוצה כך, בצורה כזאת, לבצע מה זה שיש לו דחף, ולהביא את זה לעולם, לשלוט בזה בעולם בצורה כזאת. לכן אין בזה שום דבר מיוחד. לא שאני חס ושלום פוסל את זה. זה תרבות שלנו, אבל לא לחשוב שיש בזה משהו יותר גבוה מהאגו. זה אותו האגו, רק בצורה כזאת שמתפרץ. העובדה, את יכולה לראות על כל האנשים האלו הגדולים במוזיקה, בריקוד, בספרות, בציור, במה שאת רוצה, עד כמה שהם אגואיסטים. אז לרוחניות מה שאנחנו מדברים, אין להם שום קשר. הם נולדים עם התכונות מיוחדות האלו, ואז מבטאים אותם. סך הכל. יש להם דחף פנימי בצורה כזאת לשלוט על האחרים, וזה מה שהם עושים. רק הצורה היא כזאת שנראית יפה. בבקשה.
Orieta de Chile, quiero preguntarle qué tanta luz circundante o maquis se puede esperar de la estudio con los grupos virtuales y a través de internet comparado con los grupos físicos, con el estudio de los grupos físicos.
Y Shoelet, ¿cómo hoy יכולה לקבל מהקשר הזה בצורה וירטואלית דרך האינטרנט?
כמה
אור יכולה לספוג כמה אנרגיה, כמה אור יכולה לספוג מהקשר בצורה וירטואלית דרך המחשב עם כל הקבוצה.
היא נמצא... כמה היא יכולה לקבל מקבוצה וירטואלית יחסית מקבוצה פיזית.
כן.
היא נמצאת אצלנו ברשת שלנו כבר מזמן. אני מכיר אותה כבר שנים. שנים כבר אנחנו מכירים זה את זה, כן? ו... נו, נו, היא רוצה משהו להוסיף, תן לה.
אומרת, מהאור המקיף.
כן, זה ברור שזה יודעת כל הדברים האלה, כן. אני אגיד דבר אחד. קבוצה פנימית היא חשובה מאוד לצורך ההפצה. קבוצה עולמית חשובה מאוד לצורך ההתקדמות הכללית, הרוחנית. לכן אני הייתי מחלק בצורה כזאת יותר. קשר עם כל מי שנמצא, נגיד, את מסנטיאגו, כן? כן, זהו. אז קשר עם קבוצת סנטיאגו במיוחד צריך להיות כדי לארגן את המקום, לבוא ללמוד, לשמוע שיעור, לעשות ההפצה, לתרגם, לתפיס דברים, לפזר אותם וכן הלאה וכן הלאה. זה הקשר שצריך להיות במקום. לימוד והפצה. קשר עם כל החברים הוא חייב להיות יותר גם כן ברוחב. בזמן השיעור, מה שאת מרגישה, מחוץ על השיעור, איך שאתם מתקשרים זה, זה עם זה, כולם יחד. פחות בקבוצה, יותר ברוחב העולמי. שם זה עוצמה יותר גדולה. בסדר? אני חשבתי לעשות שיעור אחרת, אבל בסדר, נו, אם הם רוצים לשמוע, אז לשאול, אז שישאלו. לא, בסדר, נו, בסדר, נעשה ככה. יהיה לכם ממחר שיעורים לפי הספר, בסדר. תשאלו.
ליליאנה לנגר, de Mar del Plata, Argentina. ¿Por qué somos tantas personas? ¿De dónde salen todas estas almas? Y éramos, ahora somos tantos.
קוראים לי איריאנה מארגנטינה, היא שואלת, למה אנחנו כל כך הרבה אנשים? היינו מעט, למה אנחנו כל כך הרבה אנשים בעולם?
עוד מעט 7 מיליארד, כן. למה כל כך הרבה אנשים? אני אגיד לך, הבורא ברא נשמה אחת. אחד בכלל. כלי כזה, רוחני. דיברנו ש... הכלי הזה אבל הוא כלול בתוכו ממיליארדים מיליארדים חלקים, אין סוף חלקים, אני, מספר שלהם לא ידוע. זה כמו בגוף שלנו, כך חלקים. אבל כולנו קשורים יחד, ושקשורים יחד הם כמו אחד. כמו אחד. כדאי שחלקים האלו... לא חלקים, כדאי שכלי הזה, הנברא הזה, ירגיש שהוא קיים, קיים. כי אם הוא סתם ככה נברא על ידי הבורא, הוא לא מרגיש שהוא קיים. כמו משהו דומם, מרגיש שהוא קיים? לא. כדי להרגיש שהוא קיים, הוא צריך להיות הפוך מהבורא, רחוק ממנו. על ידי מה לעשות ריחוק. להבדיל בכל החלקים האלו להרבה מאוד חלקים, להפריד אותם ביניהם, שכל אחד ירגיש את עצמו שהוא נפרד מאחרים, שהוא מיוחד. אז יש כאן שינוי מצב, אותו דבר, רק מה קורה עם אותו הנברא? הוא מגיע למצב שכל חלק וחלק מרגיש את עצמו נפרד. נגיד 7 מיליארד. 7 מיליארד. חלקים. אז כל אחד מרגיש את עצמו שאני לא כמו אחרים. אני יותר מהם, יש לי משהו מיוחד. אני, הם, הם. כך כל אחד מרגיש. כבר כל אחד יש לו אינדיבידואליות משלו. זה כבר נקרא נברא. נברא. שכל אחד כך מרגיש את עצמו. על האישיות הזאת, אינדיבידואליות הזאת, אנחנו צריכים לשמור. זה דבר מאוד חשוב. בגלל זה אנחנו ירדנו מלמעלה. כדי לקבל את האישיות הזאת, הנחיות הזאת. עכשיו השאלה שלנו היא כך, אבל איך אנחנו במצב הזה שכל אחד מרגיש את עצמו אחד, ובגלל זה סובל, כי מה יש לו לאחד? אין לו אותו מצב כמו שיש כאן. איך אנחנו חוזרים לאותו מצב, איפה שאנחנו היינו מלאים באור, כמו הבורא, נצחיים שלמים. אז לכן ניתנה לנו שיטה איך לחזור בחזרה לאותו המצב, כן? להתחבר יחד. זה ההבדל. כי כאן אנחנו היינו מחוברים יחד, כאן אנחנו נבדלים. כן? אז להתחבר יחד זה מה שאנחנו צריכים בינינו. אבל חיבור כבר צריך להיות מעל כל אישיות של כל אחד ואחד. מעליו. לא למחוק את האישיות הזאת, אלא מעליו להתחבר. למרות האגו אני רוצה להתחבר. זאת אומרת, אני כביכול לוקח אגו כעזר כנגדו. אני משתמש בו לצורך החיבור. החיבור שלי שאני חוזר להיות מחובר כאן, הוא נעשה פי מיליארדים פעמים יותר חזק מה שהיה קודם. קודם החיבור הזה היה ככה, היה חיבור. כן? וכשאני בעצמי הולך וחוזר לאותו מצב נגד האגו, אז חיבור שלי הוא נעשה על ידי האגו מאוד חזק, ואז אני מתחיל לגלות בתוך החיבור הזה שאני בעצמי עושה אותו, למרות שיש כוח התחייה, אני לוחץ ומחבר שני חלקים האלו. כן? אז אני מתחיל להשיג תכונות האלוקות, אני מתחיל להשיג את המעמד האלוקי. ולכן כשאני חוזר, אז אני כבר לא מרגיש את עצמי כמו, בוא נגיד, טיפת זרע. אני מרגיש את עצמי כאדם גדול שווה לבורא. המספר האנשים שבעולם שלנו, שאנחנו כאן 7 מיליארד, פעם היה מיליארד, כבר לפני אולי 400 שנה סך הכל היה אולי מיליארד אנשים שבעולם. לפני 1,000 שנה היו אולי 300 מיליון אנשים בעולם בסך הכל, וכן הלאה. זאת אומרת, זה גודל, אנחנו מבינים שזה גודל באקספוננטה. למה? מספר אנשים שגודל, הוא גודל לא לפי טוב לאנשים לחיות או רע לאנשים לחיות. הוא לא גודל לפי איזשהו תנאים חיצוניים, רק לפי התנאים הפנימיים. הוא גודל לפי האגו שגודל בבן אדם. לפי זה הוא גודל. לפי ההתפתחות. העולם שלנו עכשיו מקבל אגו יותר גדול, אנחנו צריכים לכן התפתחות, מספר נשים יותר גדול. תראי, היה לי אגו נגיד 1, 2, 3, 4, 5. כן? אם היה לו אגו 1, אז היינו צריכים איזשהו מספר נשים קטן. אגו יותר גדול, מספר נשים יותר גדול. אחר כך אגו עוד יותר גדול, אנחנו צריכים מספר אנשים הרבה יותר גדול, ככה, וככה זה גודל. כי האגו שנתוסף הוא נתוסף לא בכמות בלבד, הוא נתוסף בצורה איכותית. ולכן אנחנו צריכים, כדי לחלק את הנטל של האגו בכל אחד ואחד, יותר אנשים. נגיד לפני 100 שנה חי אדם אחד, עם האגו מסוים. אחרי 50 שנה האגו שבו גדל צריכים לחלק אותו לארבע חלקים. אחרי עוד איזה גיל עוד גדל צריכים לחלק אותו, נגיד, לעוד חלקים. למה? אדם אחד לא מסוגל לחיות עם אגו כל כך גדול ולתקן אותו. לא מסוגל. אם כאן היו לו 10 קילו אגו, כאן זה נגיד יחד זה 40 קילו אגו, כן? אבל כאן זה נגיד 400 קילו אגו. אדם אחד לא מסוגל לתקן אותו, להתחיל להתקרב לאחרים, להתחיל להעלות את עצמו, לבוא ללמוד. הוא ישכב במיטה לחשוב על לעשות משהו טוב לשני, להתחבר כדי להגיע לאלוקות. מה פתאום? הוא ילך לגנוב, הוא ילך להרוג את בני אדם. לכן מחלקים את האגו לעוד כמה וכמה גופים, שיהיה לכל אחד מאיתנו אפשרות לתקן אותו. לכן האוכלוסיית העולם כל הזמן גודלת. רואים את זה ההפך. נגיד ישנה מלחמה, צרות גדולות, אין מה לאכול, קצצות, לא טוב, פחד. כל אדם חושב, אני לא רוצה כלום מהחיים, רק שיהיה לי משהו טוב, קטן, קצת, רק אוכל, קצת שקט וזהו. האגו שלו קוטן. אם אגו שלו קוטן, לא צריכים הרבה אנשים בעולם, לכן במקרה הצרות הרבה אנשים מתים. הם לא מתים בגלל שהורגים אותם, כמו שאנחנו חושבים. הם מתים בגלל שאין צורך בהרבה גופים. האגו הקטן יכול להיכנס לאדם אחד אפילו כמה נשמות. זאת אומרת, בצורה הפוכה, לא בצורה שמתפתחת אוכלוסייה, אלא בצורה כזאת שיש לנו דיגרסיה בדמוגרפיה. זה הכל. אנחנו חושבים שזה הכל בגלל שאנחנו עושים ילדים וזה, אז יותר לא. זה הכל מכוון מלמעלה ולא תלוי בנו. כן. לא, לא מהר. מה קרה? בסדר, היא כנראה שרה אתמול חזק. איפה הפרופסור שלנו? רגע, 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 לא, לא ככה, לא צועקים. בסדר, אז תן לה בינתיים אולי למישהו, נו, שהיא כל כך רוצה. נו.
היא שואלת, איך אני יכולה לחבר את כל מה שאני לומד מהקבלה, את כל הידע, לגבי המשפחה הכי קרובה.
לא צריכה לחבר שום דבר למשפחה. אם הם לא רוצים לשמוע, ללמוד בשקט לבד וזהו. אם הם נותנים לה סך הכל הצליחה שעה ביום, שיהיו לך שקט ביום או בלילה, מתי שיש לך זמן לפתוח מחשב, להוריד את השיעור, או בזמן שאנחנו נמצאים באוויר, או שהוא נמצא בארכיון, לא חשוב, וללמוד אותו, להיות בזה יחד עם כולם. במשך היממה את נמצאת יחד איתנו באותו השיעור, בזמן שטוב לך, שנוח לך. רוצים בני בית לדעת על זה, את מספרת להם. לא רוצים, את לא נוגעת להם. לכל אחד יש בחירה חופשית, תעזבי אותם, הם יגדלו מתי שיגדלו, מתי שיהיה להם רצון, אז הם גם כן יבואו לזה, כמו שאת. תתארי את עצמך במקומם. אם היה מישהו מהם מתעניין בקבלה, והיה בא אלייך והיה ממש אונס אותך, למה את לא לומדת? איך היית מגיבה? לכן כל אחד יש לו בזה בחירה חופשית שלו, ולא לאנוס את האחרים, לא לנגוע, לא ללחוץ על בני בית. זהו. שיהיו מרוצים, שיהיה שלום, ושאפילו ההפך, שאולי אפילו שלא ידעו שאת בזה מתעסקת. זהו. אז מה? נוח לך ככה, ואת רוצה את זה. תגידי להם שזה מרגיע אותך, אחרת הם יסבלו ממך. בסדר? נו, כן. No, 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 no.
Sí. ¿Cómo demuestra la belleza? ¿Cómo? Ah, ¿cómo demuestra la belleza del alma una persona a través de la gracia o del servicio para comunicarse y estar integrada con las demás personas? Si es una forma de integrarse, ¿no?
אני מקווה מאוד ששמעתי נכון את השאלה. איך הבן אדם יכול להתבטא עם כל מה שיש לו, הבן אדם עצמו, כדי להתחבר יותר טוב, כדי להתקלל יותר נכון? עם התכונות שלו.
להתבטא?
כן, להתבטא.
להתבטא. כדי... להתפתח בתכונות שלו, אני לא מבין מה הקשר עם צדקה. אני לא מבין מה זה.
Para llegar a las personas desde el alma con su creatividad, la belleza creativa, el servicio a la humanidad, no desde el ego.
דרך כל המקצועות, איך אפשר להגיע לבני אדם, לאנשים, לשרת יותר נכון
דרך מקצועות?
כן.
מה המקצוע שלה? אני לא מבין.
Es simple la pregunta. Quiero saber cómo se comunica la persona a través de su creatividad, cómo ofrece su tiempo, su talento desde el alma. Así se comunica con las otras personas desde el alma. Hay personas que se comunican a través de la creatividad. Si no, ¿cómo se comunica? Que están todos creciendo álmicamente.
כל דבר שאדם עושה בעולם שלנו, אפשר להפוך את זה לערוץ הפצת הקבלה. או שזה הוא עובד בקולנוע, בטלוויזיה, או ברדיו, או שהוא מורה, או שהוא רופא, או שהוא סתם בנאי, לא חשוב, או שהוא מתקן משהו, מכונאי, עקרת בית, לא חשוב מי ומה. בכל זאת יש לו חוג אנשים שהוא קשור אליהם, חוג יותר רחב או חוג יותר קצר. מה שאני ממליץ לעשות ככה, כל אחד שיעשה לעצמו ספרייה. ספרייה, שיהיו לו בבית 5 או 10 ספרים. כמה יש לנו סך הכל בספרדית? בפורטוגזית עוד פחות. עכשיו רק אנחנו מתחילים את זה לפתח יותר, ואנחנו מחפשים אנשים שיוכלו לתרגם לפורטוגזית. אז שיהיה ספרייה, ואני ספרים האלה מהספרייה נותן לאנשים לקרוא. וסתם אני אומר לו במקרה, כאילו שזה לא אני, אלה מצאתי ספר מעניין, אני קורא, אתה רוצה לקרוא? ככה בצורה כזאת, כאילו כלום, שלא יזהו אותך ואחר כך התחילו להצביע עלייך שאת משוגעת או משהו. כן? זהו. אז לקרוא, לתת ככה לקרוא לאחד, לשני, לשלישי, ואת הדברים האלו, וזהו. זה ההפצה הכי טובה. לא לדבר שזה את מתעסקת בזה וזה חשוב וזה דחוב ולכל העולם. לא. בצורה, אני תמיד אומר, צריכים לעשות הפצה, צריכים לעשות הפצה בצורה רגועה ונוחה, גם לכם וגם לאחרים, ואז כל אחד שידע באיזה צורה במקצוע שלו הוא יכול להשתמש בו כדי לעורר את האחרים לחיבור. זה הכל. כן.
Hola, Rab. Hola. Marco de Argentina. Yes. ¿Nos podría explicar qué es la santidad? La santidad.
הוא רוצה שתסביר לו מה זה בעצם קדושה.
קדושה זה השפעה, אין יותר מזה. הבורא, כוח העליון, הוא המשפיע. יש כאן אהבה והשפעה, זה מהבורא, זה הכוח שלו המשפיע, כן? ואצלנו, כן? אצלנו, אנחנו המקבלים קבלה. קבלה. אנחנו רוצים לקבל. החוכמה איך לקבל מהבורא הכל מה שהוא נותן, שזה ייכנס, כן? וימלא אותי, כן? זה נקרא חוכמת הקבלה. זה השיטה, איך שזה תרד בי. התכונת הבורא לאהוב, להשפיע, לתת, זה נקרא קדושה. קדושה. התכונה שלנו שהיא רוצה לקבל רק לעצמי, לנצל את האחרים, זה נקרא קליפה. זהו. אחד ושני. על קליפה אמרו לי שזה קסקרה, כן? וקדושה אני לא יודע. יש מילה כזאת? סנטי סנטידה סנטי
דד
דל או דר סנטי דד. זהו. פרפקט. זהו. אז זה סך הכל שני תכונות האלו ישנם בעולם, לא יותר. העולם הוא בנוי משני כוחות, כוח הפלוס, כוח המינוס, כוח הזכר וכוח הנקיבה. מה עוד? תגידו לי מה שאתם רוצים. רק ככה, כוח הנתינה, כוח הקבלה. רק שני כוחות יש בעולם. מנוגדים זה לזה. והחוכמה היא לעשות אפילו כוח הנגד הבורא, כמו הבורא, זה מה שהוא רוצה. אז אנחנו צריכים על ידי הכוונה להביא אותנו דרך המחסום הזה. דרך המחסום הזה להעביר שאנחנו נהיה כמוהו. לעשות את האינוורסיה הזאת. כן, שם גברת בסוף. תרימי יד. לא רואים אותך.
María Isabel Farías, de Argentina, Córdoba. Bienvenido. Lo que yo quiero preguntar es ¿qué pasa con las personas que no alcanzamos a elevarnos? Porque nuestra misión es elevarnos. ¿Qué ocurre con las personas que no se pueden incluir en el eterno espíritu?
היא שואלת, מה קורה עם אנשים שלא מצליחים להעלות את עצמם? זאת אומרת, האנשים שנמצאים מחוץ למערכת הזאת.
עדיין לא מגיע כנראה זמן שלהם. ומה היא עשתה לפני 20 שנה? גם כן הייתה באותו מצב. נכון? מה את עשית לפני 20 שנה? גם כן לא היית בהבנה, במסגרת, בעלייה, בכלום. ככה גם כן אנשים אחרים, לכל אחד יש זמן משלו. אנחנו צריכים להבין שהעולם הוא מתקדם בצורה הדרגתית, שכל הרצון לקבל שבורא ברא הוא ובנוי בצורה מצד אחד זה עיגול מה שבורא ברא. מה זה עיגול? יש שם הרבה נשמות שונות וכולם, כל הנשמות האלה כשמחוברים זה לזה הם שווים, שווים ממש. למה הם שווים? בגוף שלנו אנחנו לא מרגישים שיש שוויון. הרגל שלי פחות חשובה מהראש, כן? פעם נפלתי, שברתי רגל. אם הייתי שובר ראש, זה היה יותר גרוע, נכון? זאת אומרת, יש הבדל בין ראש לרגל. זה במערכות שלנו. במערכת רוחנית, לא. במערכת רוחנית, הנשמה אחת קטנה כאן, ונשמה הכי גדולה והכי חשובה כאן במרכז, הן שוות. למה שוות? כי אין שלמות. האינטגרליות הזאת, הגלובליות הזאת, מיד נעלמת. ואז נשמה אפילו הקטנה ביותר, היא מקלקלת כל התמונה, ותמונה כבר לא קיימת. ככה זה ברוחניות. אז אמנם שבנשמות האלו כולם יש נשמות שונות, כל אחד ואחד מהם חשובה כמו, מגיד, כמו תינוק במשפחה והכי גדול במשפחה. התינוק יותר חשוב, כי הוא עליו ממש מסתכלים, בו תלויים, תלויה כל המשפחה סביבו. אבל כשאנחנו מתקנים את הנשמות יש הבדל ביניהם. ההבדל הוא כזה, שבנשמות האלו שאנחנו מתקנים אותם, אני כאן כולם מסדר אותם לפי הקו, יש להם דרגות אביות, כוח האגו 0, 1, 2, 3, 4, חזק יותר וחזק פחות. או אם אנחנו נעשה את זה בצורה אחרת, אז אנחנו יכולים לעשות את זה נגיד בצורה כזאת. זה האגו. אז קודם מתקנים חלק הקטן עם האגו, אחר כך חלק יותר גדול, עוד יותר גדול ועוד יותר גדול. כן? זאת אומרת, כמה שאגו יותר קטן מתקנים קודם. כן? ראשון. וזה מתקנים שני, וזה שלישי, וזה רביעי, וזה חמישי. לכן יש לך הרבה אנשים בעולם שהם בכלל עדיין לא הגיעו לתיקון. אנחנו נמצאים, נגיד, כל הדורות אנחנו תיקנו רק מספר אחד עד היום. מהיום, כן, היום אנחנו מתקנים את המספר 2 ונכנסים למספר 3, ולפנינו בשנים הקרובות אנחנו נתקן 4 ו-5. הם עדיין לא נכנסו לתיקון. אלו מקובלים הגדולים מספר 1 שהשאירו לנו כל החוכמת הקבלה, כן? אלו נגיד האחרונים, ואנחנו נכנסים עכשיו למספר 3 בלבד. לכן לא ללחוץ, אין כפייה ברוחניות. מי שלא הגיע הוא יגיע. יש סדר מיוחד ביציאת הנשמות זה לאחר זה. כמה שיותר אנחנו נעשה את התיקון בנו, כן? האלו מתוקנים, האלו גם כן, וכאן אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. כמה שאנחנו נתקן את עצמנו, גם את האלו הנשמות, כן? הם יבואו גם כן לתיקון אחריהם. כל אחד ואחד, כל שכבה ושכבה בא פרוסה אחר הקודמת. אם את לא מתקנת את עצמך עכשיו, את מעקד, את מעקבת, את מעקבת את הנשמות הבאות אחרייך להיכנס לתיקון. כמו שבתור את עומדת, צועקים עליך, נו תתקדמי, ואת עומדת. אז אותו דבר קורה לך, להיזהר. בסדר? תן לגבר לשאול, לפחות. נו, תרים יד. אתה רואה? שם, שם, שם.
שלום רב. זה פעם ראשונה שאני שואל משהו בשבילך.
תשאל בספרדית.
אחר כך... זה בשבילך. רציתי אם תוכל לדבר קצת על המשמעות לפי הקבלה של הספרים הקודשים בתנך, כתובים בתנך.
בסדר.
סליחה. Quería preguntarle sobre la interpretación de acuerdo a la cábala sobre los textos escritos en el Tanaj, en la Biblia. אני דוד.
אני דיברתי כבר על הספרים שיש לנו בחוכמת הקבלה, ככה ספרים. ספר הראשון שיש לנו בחוכמת הקבלה זה רזיאל המלאך. רזיאל. אין. המלאך. זה ספר שכתב אדם הראשון. אין. אדם. אדם ראשון. ספר שני, מה שיש לנו זה ספר יצירה. יצירה, לא יודע איך כאן יותר טוב לכתוב. יצירה. זה כתב אברהם. ספר השלישי כתב משה. כן? זה התורה. כן. ספר רביעי, ויהיו כאן עוד הרבה ספרים שזה נקרא משנה, משנה, תלמוד. זה כתבו הרבה חכמים, מקובלים, גדולים. ואחר כך זה זוהר. ספר הזוהר, כתב אותו רשב"י. כן? אחר כך אנחנו מונים ספרים, זה הארי. כן? ארי זה בסך הכל ספרים שלו. ואלה זה הבעל הסולם. גם כן ספרים שלו. בוקסור בעל סולם. זה בעצם מה שיש לנו בחומת הקבלה. היו עוד הרבה, והמקובלים גדולים, אבל ספרים שלהם הם לא ללימוד שלנו, ואנחנו לא מפסידים שאנחנו לא קוראים אותם. מה? חכו. עכשיו כל הספרים האלו הקודמים לספר הזוהר אנחנו כמעט ולא לומדים. אנחנו מבינים אותם מספר הזוהר. למה? נגיד, זוהר מסביר לנו הרבה דברים מהמשנה ומתלמוד, וכל הזוהר, אם אתם פותחים את הספר הזוהר, כתוב ספר הזוהר על התורה. זאת אומרת, על התורה, מה שכתוב בספר תורה, הזוהר מסביר לנו מה קורה אחרי זה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה נקרא השמיים, מה זה נקרא הארץ, איזה הם כוחות, כי זה לא שמיים וארץ בעולם שלנו. זה כוחות שפועלים סביבנו, שאחר כך באפליקציה שלהם, בהשפעה שלהם, הם בונים אצלנו את, את, את השמיים והארץ וכל הדברים. אבל חוכמת הקבלה מדברת על העולם שהוא נמצא מעבר לעולם שלנו, על הכוחות שבעולם שלנו בונים את הדברים האלה. זהו. אז בראשית, בהתחלה, האלוקים זה בינה, ברא את השמיים זה רמפין, ואת הארץ מלכות, ואז מתחיל התורה לספר לנו מה שקרה, ואחר כך בריאת האדם בתוך העולם הזה וכן הלאה. מדובר על כוחות עליונים, מה שקורה בעולם העליון סביב העולם שלנו הקטן. על העולם שלנו לא מדברים, כי העולם שלנו אין בו מה לדבר, כי אין בו מעשים. העולם שלנו הוא כולו תוצאה, הוא כולו מנועל. לכן אנחנו לומדים ספר הזוהר. וכמו שאמרתי, בעוד כמה חודשים אנחנו נתחיל ללמוד אותה, את הספר הזה, ממש ללמוד אותו בשיעורים שלנו. הארי אנחנו גם כן לא לומדים, כי אנחנו לומדים בעלי סולם, שכל מה שכותב ארי, בעלי סולם לוקח מהכתבי ארי ומסביר. וגם כן הזוהר בעלי סולם מסביר בזה שהוא נתן לנו פירוש של הזוהר. בקיצור, מה שיוצא לנו שאנחנו צריכים ללמוד את הספרי בעלי סולם, שבו בתוך הספר שלו יש לנו גם כן תורה, דרך הזוהר מגיע לנו, ומשנה דרך הזוהר מגיע לנו, וכתבי הארי מגיעים לנו דרך כתבים של בעלי סולם. נכון להיום אין לנו יותר איזה ספרים מה ללמוד חוץ מספרים שלו, וזה לכן מה שאנחנו לומדים. אבל שלומדים, לומדים ממש מקורות. זהו, זוהר עם פירוש הסולם, כתבי הארי דרך תלמוד עשר ספירות, וכן הלאה. כן, מי רוצה לשאול? בוא, תבוא לכאן, שימון. מי שרוצה לשאול שירים יד ויחזיק אותו, אחרת לא רואים למי להביא מיקרופון. תזוז.
Muy buenos días, querido Rab. Quería preguntar qué significado tiene las festividades de Rosh Hashaná y Yom Kippur desde el punto de vista de la Kabbalah.
הוא שואל מה המשמעות ראש השנה ויום כיפור מבחינת הקבלה.
עוד מעט אנחנו נכנסים לכל מיני כאלו ימים מיוחדים, ואז אנחנו נלמד עליהם. אין ודאי שבעולם שלנו משהו מיוחד, לא בטבע משהו מיוחד בימים האלו. גם כן אין הבדל בעולם שלנו בטבע בין שבת ליתר ימי השבוע וראש חודש ושנה לשנה. זה הכל רק בעולמות רוחניים. אנחנו לומדים איתכם כך: האדם נמצא בעולם הזה, וההבנה שלו, ההשגה שלו, ההרגשה שלו, אם זה מעל המחסום, אז הנקודה שבלב הזאת שגודלת, היא עולה. לאן היא עולה? היא עולה למלכות דאצילות. ממלכות דאצילות היא עולה לזרמפין דאצילות, ואחר כך לבינה. לבינה, לחוכמה, זה נקרא אבא ואימא. אז ישנם שאדם נמצא במצבים שהוא כבר נכלל במלכות, שהוא עבר מחסום. אז שהוא עבר מחסום ונמצא כאן ומתחבר לזרמפין דאצילות, יחד החיבור הזה בין מלכות וזרמפין זה כמו בין הנקבה וזכר. יש כאן זוג, ואז כשהם מחוברים יחד, הם יחד מתחילים, יכולים יחד לעלות. ויש מקרים שהם עולים לבינה, ומקרים שהם עולים לחוכמה, ומקרים שהם עולים, יש כאן ארי חמפין, זה נקרא אבא, זה נקרא האמא, כן, ועולים לארי חמפין. ולכל העליות האלו יש, ישנם סימנים מיוחדים. שמלכות מתחברת לזרמפין, היא מתחברת בשלבים מיוחדים, כי בזרמפין יש לנו שישה ימים, שישה ספירות, ושמלכות שמתחברת לכל ספירה וספירה, היא מתחברת ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שהיא מתחברת לספירות זרמפין. התחברה לכל הספירות זרמפין, אז יש חיבור ביניהם זרמפין ומלכות, זה נקרא שבת. החיבור יחד כשהם, כן? זה נקרא שבת. זהו. ואין יותר מה לעשות בחיבור הזה. זאת אומרת, גמרו את העבודה. מלכות התחברה עם הזרמפין. לכן בשבת לא עובדים. כל המנהגים שלנו בעולם הזה, שאנחנו לא עושים בהם כלום. זה רק מנהגים. אבל ברוחניות, אתה עשית את העבודה הזאת, אין לך יותר מה לעשות. כלי שלך מוכן, כלי שלך מלא. ולכן זה בעולם שלנו מתורגם כאין עבודה. זהו. זה נקרא שבת. כשגומרים את העבודה הזאת, יש עליות אחרות שהם נקראים מועדים. זהו. אז יש לך עלייה לישראל סבא ותבונה, לגר שלהם, לזד שלהם, לאבא ואימא לזד ולגר, לאריחמפין לזד ולגר, עד העליות הגדולות ביותר. זהו. העלייה הכי גדולה זה הפורים, שהוא כנגד יום הכיפורים, שהוא מסמל לנו גמר התיקון. זהו. זה לאריחמפין. אנחנו לומדים את זה מכתבי הארי וגם כן מבעל הסולם, אבל זה לא שייך לעולם הזה ולמנהגים האלה, מה שאנחנו קוראים בעולם הזה כך. זה פשוט כל נשמה ונשמה שעולה למעלה, היא בעלייה שלה, כך קוראים העליות האלו. נו. בבקשה.
Mi nombre es Patricia de Chile, vengo de Frutillar y quiero hacer la siguiente pregunta. Estudio junto con mi esposo y sé que la corrección es individual, pero quisiera saber qué pasa ahí en la conexión como esposa y esposo, llegamos a ser uno, sé que no somos grupo, rap.
Patricia de Chile, de Frutiger, mamás de Drom Chile. מה קורה בדרך הרוחנית כאשר בעל ואישה נמצאים בדרך? מה קורה הלאה? זה בערך השאלה.
כשבעל ואישה נמצאים יחד, יש אצלם עבודה מיוחדת שהם יכולים לבצע. שישתדלו. כמו בעל ואישה, כמו שני חברים, כמו אנשים זרים, כמו אנשים קרובים, שישתדלו להיות בכל מיני המצבים, מה שמזדמן להם, ובהחלט זה דבר טוב. רק לא להתבלבל בין הגשמיות לרוחניות. גשמיות יכולה להיות בשונה במצב, למצב, אז להשתדל לעשות כך שזה לא ישפיע על הרוחניות, כמה שאפשר. נגיד, פתאום בגשמיות אתם מרגישים את עצמם שאין לכם מצבים זה לזה, קורה את זה בכל משפחה, כן? עייף בן אדם, נו, משהו, קורה. כן, אין לו מצב רוח ממשהו שקרה בעבודה, או קצת מרגיש חולה, קורה. כן? להשתדל שזה לא ישפיע על רוחניות. מי שמתקדם ברוחניות, הוא צריך יותר לוותר לשני. יותר לוותר. וזה הוא מרוויח. No. ¿Quién?
A través de la conexión con el grupo y mi corrección, voy sacando mis clipboard y empiezo a percibir al Creador, esa percepción tiene algún, ¿se puede sentir algo con los cinco sentidos, alguna relación en los cinco sentidos una vez que empiezo a percibir al Creador?
שהיא אומרת שהיא דרך החמישה חושים היא קולטת את ה... את הרוחניות, אם אפשר להגיד, אם יש לזה קשר, את הרוחניות לחוש היותר גבוה.
שהיא תמשיך, אני מכיר אותה כבר שנים, היא מתקדמת איתנו יחד, הכל בסדר, זה יסתדר. זה הסתדר, זה עדיין לא רוחניות, אבל זה קרוב. יש כאן כמה גברים שרוצים לשאול. זימון.
Hola, Rab. Mi nombre es Renard de Argentina y quería comentarle que los hombres de Argentina tenemos el compromiso de consolidar el grupo y de hacerlo crecer. Y queríamos escuchar su consejo para ser exitosos.
אומר שבקבוצה הארגנטינאית יש כאילו קשר מאוד חזק וכמו שאומרים התחייבות כדי להקים את את הקבוצה.
כן.
מה אתה מייעץ בקשר לקבוצה, איך לעשות את זה?
אני לא יודע, אני לא עד כדי כך נכנס ל... אני מרגיש אותם בצורה פנימית, שנמצאים בזמן הלימוד במיוחד, ואז ישנם קבוצות או אנשים, ואני מרגיש שהם מתחברים ומחוברים יחד. אני לא יכול להגיד אפילו איך אני מרגיש אותם, אבל יש איזשהו רגש פנימי שנמצאים אלו ואלו ואלו עכשיו בקשר אליי, ובהתאם לזה אני מדבר. פתאום אני מתחיל להרגיש שיש לי דחף לדבר באיזושהי צורה, ואני אז מאתר שיש כאן איזושהי קבוצה או כמה אנשים או אפילו אדם אחד שממש ככה דורש את זה ממני, כמו תינוק שצועק לפני יותר מכולם, ואתה חייב אז להשתיק אותו ולתת לו משהו. אבל זה לא, בכזה קשר אני נמצא עם האנשים, אבל לא בקשר פיזי. אני לא עונה לאף אחד באימיילים, אני לא מתייחס לעבודה שלהם, אמנם שאני שומע מהחברים שלנו, מהאחראים נגיד על הספרדית, על הפורטוגזית, על הגרמנית, על האנגלית. יש לי כל האנשים האלה שלידי נמצאים, שהם אחראים על כל הקבוצות, על כל השפות בעולם, והם מדווחים על כל מה שקורה שם. אבל אני לא יכול לייעץ להם מה לעשות, איך לפתוח מרכז, לא, מה לעשות. זה רק יחד אם אנחנו נשב, או שהם יסגרו את זה עם אחראי שלהם. אני לא נכנס לבניין הקבוצה. אני לא יודע. יכול להיות שיש שם כל מיני בעיות כאלה. לפעמים טוב לא להתחבר ולהמשיך, מה שלהתחבר, ופתאום אתם רואים שהאגו יותר גדול מהחיבור, ואתם אז בורחים. לפעמים טוב להתקשר זה עם זה, ופעם בחודש באיזשהו מקום להיפגש, וככה לקבוע כל הדברים, לפתוח מרכז ואחר כך לא לבוא לשם. אז צריכים לדאוג כמה שיותר, זה יעזור לנו להתקדמות הרוחנית, ובהתאם לזה לעבוד, בהתאם לזה לעשות, ולא לקחת דוגמה מה שקורה שם. יש לנו הקבוצה הכי חזקה בדרום אמריקה, בצ'ילי, קבוצה באמת מיוחדת, קבוצה מאוד ותיקה כבר, שאני מכיר שם כל החברים וממש מרגיש אותם בפנים חזק. הם ממש יכולים לתת דוגמה לכולם. אבל שוב, זה יכול להיות בצ'ילי הולך ובארגנטינה לא. פתאום מתגלים הרבה אנשים שנמצאים במרכז האמריקה הלטינית. שם, כן? אורוגוואי, פרגוואי וניצואלה וכו' וכו', שלא חשבנו קודם, לא ידענו עליהם כל כך. אז כל אחד עם התנאים שלו. אני לא יודע מה להגיד. tiene.
Gracias. Rab, el ego y nuestro deseo de otorgamiento es una lucha constante por debajo del Maxom y aún por encima de él. La pregunta es, ¿solo llegado al Ein Sof el ego finalmente desaparece con la hamburguesa versus el deseo de comerla?
Olá,
Rav. Sou Marco de Brasil. O que é amar ao próximo?
הוא שואל, מה זה בעצם המשפט לאהוב את הזולת? כמו ואהבת לרעך כמוך או משהו.
לאהוב את הזולת זה החוק שקיים באנושות, שמזה התחלתי היום. שבכל חלקי האנושות נמצא קשר בין כל החלקים. אנחנו עכשיו מגלים את זה בעולם שלנו. דומם, צומח, חי, אדם, כל הטבע, כל היקום, הכל מחוברים יחד. אנחנו אומרים, משבר גלובלי, מה זה משבר גלובלי? קשור יחד הכל, לכן יצא עכשיו לנו תמונה כזאת שאין קשר טוב. קשור וקשר אין. זה נקרא משבר, כמו במשפחה. אני קשור עם אישה, עם ילדים, עם כל מיני קרובים שלי, ויש פתאום משבר יחסים. זאת אומרת, מצד אחד יש קשר, מצד שני הקשר הוא לא פועל. זה נקרא משבר. זה מה שקורה לנו היום בטבע. מצד אחד אנחנו מגלים שהכל קשור יחד, מצד שני הקשר הוא לא טוב. וזה תלוי בנו הקשר הזה. אז לכן באה חוכמת הקבלה שמסבירה לנו על הטבע. ואומרת לנו כך, כל הטבע זה מערכת אחת. סיסטם כזה שכל החלקים שלה קשורים יחד בצורה הדדית השלמה, טוטלית. מי האחראי על זה שיהיה איזון? אדם. רק בו יש בחירה חופשית. הבורא ברא את המערכת בצורה יפה, טובה, אינטגרלית, ונתן אחר כך לאדם אגו שהוא יתקן אותה, מערכת. זאת אומרת, מה שפועל בעולם ככוח הרע, רק האגו שלנו. ועכשיו אנחנו מגלים את המשבר הזה, את האגו הזה שמפריע לנו. כשאנחנו נתחבר יחד, במקום האגו, השנאה, הפירוד בינינו, אנחנו נהיה בקשר טוטלי, חזק, מיוחד, כמו שצריך להיות בכל הטבע, כמנגנון אחד, שזה נקרא אהבה. פשוט התחשבות, חיבור בין כל חלקי הטבע, בצורה הדדית, כללית, נקרא אהבה. זה לא אהבה שמה שיש לנו עכשיו. כן? שאנחנו חושבים ככה, שאצלנו אהבה, איך אני נהנה ממישהו. אני אוהב דגים. אני נהנה מהדגים. כן? זה נקרא שאני אוהב. כאן זה אהבה שאנחנו מתקשרים זה לזה, בצורה הדדית. זה נקרא אהבה. זהו, קשר בינינו. זאת אומרת, זה חוק הטבע שאליו אנחנו צריכים להגיע. זה הכל. לכן כתוב, ואהבת לרעך כמוך, לזה צריכים להגיע. כלל גדול בתורה שיש אור מקיף על ידי חומת הקבלה, אנחנו מזמינים אותו והוא מתקן אותנו ומביא אותנו משנאה לאהבה. זה בסך הכל מה שאנחנו עושים, אבל בזה אנחנו מרחיבים את הכלים שלנו, קליטה שלנו. ובמקום שאנחנו כל הזמן מרגישים רק אצלי, רק בפנים, אני מתחיל להרגיש משהו מבחוץ, ואז אני מרגיש במקום העולם הזה משהו מבחוץ, זה נקרא העולם העליון. ובמקום הבהמה הזאת וכמה היא חיה ואיך היא חיה ואיך היא מתה ואיך היא הכל אני מרגיש בה, אני מתחיל להרגיש מבחוץ, ובחוץ זה נקרא נשמה. ואז אני מתחיל להרגיש את עצמי קיים בצורה נצחית, לא תלויה, אני לא תלוי בבשר הזה. אני לא תלוי בזה בכלל. יש לי חיים אחרים, קודם חשבתי שאני תלוי בבשר, לא? הבשר הזה זה לא אני. מפני שלא הייתי מזוהה עם הנשמה, לא הייתי מרגיש דרכה את הקשר עם אחרים, אז חשבתי שזה החיים שלי בתוך הבהמה. עכשיו אני מגלה שלא, בכלל לא. כך אנחנו צריכים לזה להגיע. כמה זמן נשאר לנו עוד? 6 דקות? שמעון, תן לגברים, קודם כל.
Buenos días, Raf. Mi nombre es Oscar, yo vengo de Venezuela. Nosotros somos un grupo muy, muy pequeñito, pero dentro de nosotros estamos 2 filósofos. Y quería preguntarle, ¿por qué usted habla tan mal de los filósofos si usted mismo estudió filosofía? Y tal vez algunos filósofos han preparado el camino espiritual, intelectual de la humanidad para que luego, como fue mi caso y el caso de la filósofa que está en Venezuela, llegáramos a la sabiduría de la Kabbalah.
הוא אומר שהם שתי אנשים בסך הכל בקבוצה
מוונסואלה, שניים רק הגיעו?
כן,
לא, שני פילוסופים.
כן, שתי פילוסופים.
הוא פרופסור בפילוסופיה,
בדיוק.
אני יודע.
הוא אומר, הוא הרי אתה פילוסוף, אז למה,
אני לא רוצה להגיד שאני פילוסוף.
אוקיי, אז למה אתה אומר שהפילוסופיה בעצם זה אנשים שמגיעים דרך הפילוסופיה צריכים לשנות את הדרך שלהם דרך אחרת, רוחנית יותר, במקום הפילוסופיה?
אני עכשיו אלך את זה. אני אגיד לכם אמת, אני לא פילוסוף ולא מדען ולא כלום. אני אגיד לכם למה. בית ספר, שהלכתי לבית ספר, ההורים שלי עוד הכניסו אותי לבית ספר מוזיקאי ללמוד. סבלתי מאוד, לא רציתי. אני רציתי ללמוד מה שאני רוצה, ולזה באמת חרשתי ספרים והכל, אבל לא משהו בבית ספר. עד כדי כך שבכיתה 8 היו 10 כיתות אז מלמדים, כן? עברתי לבית ספר ערב, לא יכולתי לסבול ללכת ביום ללמוד בבית ספר, כל כך חבל לי הזמן. הלכתי במקום זה לספריות, לכל מיני מקומות, כן? באוניברסיטה נכנסתי, כן? גם כן, 3 שנים למדתי באוניברסיטה, אחר כך עברתי לאוניברסיטה בערב, אקסטרנה. התחלתי ללמוד. אני לא סובל סתם ככה הרוטינה הזאת, הלימודים האלו. הלכתי להיות מדען אחרי זה. רציתי להתקדם, נכנסתי למדע, ראיתי במה הם מתעסקים. היה לי שם איש מאוד חכם, אמרתי לו, אבל למה אנחנו לא חוקרים את הדברים האלו ולא אלו ולא אלו? הוא אומר, אנחנו חוקרים דברים שבהם אנחנו בטוח נצליח לחקור, ומה שלא נצליח, בזה לא חוקרים. אתה מבין? ככה זה. עזבתי את זה, התחלתי לחפש הלאה, כי כל החיים רציתי לדעת מהו סוד החיים, בשביל מה חיים, מה התוכנה של החיים, בשביל מה לחיות. כי אם לא בשביל מה, אז כל החיים האלו לא כדאי. כשהגעתי לחומת הקבלה, למדתי אותה אצל המורה שלי שנים רבות. אחר כך הוא נפטר, התחלתי בעצמי לפרסם חוכמת הקבלה, כי הגיע כבר זמן מ-1995 והלאה. ראיתי שאנשים בכל זאת מתחשבים בתואר מדעי. אז הלכתי ועשיתי דוקטורט בפילוסופיה. לא הייתי צריך את זה לעשות. לעצמי אני בכלל לא צריך, אני לא מרגיש שאני עשיתי את זה. אתה מבין? זהו. אחר כך קיבלתי תואר בפרופסור באונתולוגיה. זה אני אגלה לך, ואתה מבין אותי. אני עושה את זה רק שאנשים כאילו יכבדו מה שאני אומר. אני מסביר להם קבלה, אבל בגלל שכתוב ליד זה דוקטור פילוסופיה, אז הם שומעים. יופי שאתם מבינים אותי. עכשיו הלאה. מה ההבדל בין קבלה בפילוסופיה? מסביר לנו בעל הסולם שאנחנו במחקר המציאות אנחנו חוקרים את החומר, מטריה, צורה שמלובשת בחומר. זאת אומרת, נגיד זה פלסטיק וצורה שלו זה עט, כן? אחר כך צורה מופשטת ומהות. ארבע צורות בהשכלה שלנו יש לנו, ארבע דרגות בהשכלה. מטריה, חומר וצורה מלובשת בחומר, בזה אנחנו יכולים להתעסק כבמדע. כי יש לי חושים, יש לי כלים, אני יכול לחקור את זה, לדעת את זה, להבין, לרשום, למסור למישהו, הוא גם כן יבדוק, יקבל אותם הנתונים, אותם התוצאות, זו מדע. כן. זה חומר וצורה מלובשת בחומר. מה שאם כן, צורה מופשטת מהחומר, שאנחנו מדברים על משהו שלא נמצא בתוך החומר, אלא מופשט, נעתק מהחומר, זה כבר לא מדע, זה נקרא פילוסופיה. זה הפילוסופיה. והמהות, גם כן, בזה הפילוסופיה מתעסקת. וחוכמת הקבלה לא נוגעת בזה. אלה בחומר וצורה מלובשת בחומר מתעסקת המדע הרגיל, פילוסופיה בצורה מופשטת ומהות, וחוכמת הקבלה מתעסקת בחומר וצורה מלובשת בחומר בעולם הרוחני. אבל הפילוסופים אפילו שלא מגיעים לעולם הרוחני, הם כאילו מבינים מי זה הבורא ומה זה העולם הרוחני ואיך ששם הכל מסתדר, מתחילים להתפלפל, לוקחים את זה מאיפה אני לא יודע, יש להם שם בפנים תחת השערות משהו, אני לא יודע מאיפה, ומדברים וכותבים ספרים, ולכן יוצא מזה בלבול גדול מאוד משך כל ההיסטוריה. ולכן פילוסופיה היא באמת עסק לא מכובד. אמנם שבתוך פילוסופים היו הרבה אנשים כאלו שהבינו גם את זה, והבינו שישנה גישה יותר פנימית, ועל זה כתבו. נגיד רויכלין, יוהאן רויכלין, זה פילוסוף גרמני במאה ה-15, ככה בימי ביניים. אז הוא כתב שהאבי אבות של הפילוסופיה, אפלטון, הוא לקח כל הידיעות שלו מהמקובלים, זה פילוסוף גרמני כותב, מימי ביניים, שכל הפילוסופיה באה מחוכמת הקבלה, ואפלטון לקח את חוכמת הקבלה והתחיל לאבד אותה, וקרא פילוסופיה, כי כך הוא תרגם מילה קבלה כמילה פילוסופיה, ומזה בא כאילו השם הזה. אמנם שאנחנו יודעים פילוסופיה זה, 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 זה מילים כאילו אחרות, אבל כך הוא כותב בספר שלו ארטה דקבליסטיקה, אפשר לקרוא. ועוד אנשים, ועוד הרבה פילוסופים מימים האלו, בימי ביניים, בימי 11, 12, 15, שהייתה פילוסופיה ככה דווקא חזקה שם, כתבו על זה הרבה. ניוטון כותב על חוכמת הקבלה והקשר שלה עם פילוסופיה, לייבניץ כותב על זה, הרבה. זאת אומרת, תלוי איזה פילוסופים. אני מקווה שאתה שייך לפילוסופים הטובים. כן.
Yo quería saber qué opina el Rab de otras escrituras, ya que se está hablando de filósofos, escrituras antiguas de la India, por ejemplo, como Bhagavad Gita, los Vedas, o por ejemplo escrituras como el I Ching de China, en donde se encuentran verdades, a mi modo de ver. Quería saber qué opina él sobre otras culturas y su aproximación a la verdad, si es correcta y si es válida y auténtica. Eso.
Ushuel, es de Mata Joshev a la Ktiva Tarbutit, Meatzachel, Mea Indianim, Mea Sinim, lo tomé Cheshlaim Gam Tarbut Mod Atika. Mata Joshev a la Ktiva Shelem.
האדם הראשון, אברהם, ועוד היו כמה כאלו בהיסטוריה אנשים, שהם גילו את העולם הרוחני לבד. אנחנו מגלים עולם הרוחני מזה שאנחנו מגיעים לספרים שלהם. האדם הראשון, אדם, כן? לא היה לו ספר ולא כלום. כתוב על זה שפשוט הייתה לו אותה שאלה כמו שלנו, בשביל מה החיים, למה חיים. אבא ואמא לא היו מספקים לו את הידיעה הזאת. הוא בעצמו היה מתעניין בזה, חושב על זה, נמצא בלחץ, ועל ידי זה הגיע להרגשה שיש כוח עליון אחד שהוא מנהל כל המציאות, ואפשר להתקשר אליו על ידי זה וכך הוא גילה את כל המציאות לבד. אברהם, אמנם שהיו כבר דורות בין אברהם לנוח ומנוח לאברהם, היו כבר 20 דורות, כן? עד אברהם, והיו כל ה-20 דורות האלו מקובלים שכבר קיבלו מהאדם הראשון את כל הידיעות האלו על העולם הרוחני ואיך להרגיש אותו, כמו שאנחנו מדברים בינינו באותו מצב, באותו סגנון. אבל אברהם, באמת אני לא יודע, אם תשאלו אותי, אני לא יודע כמה הוא קיבל מהדורות הקודמים וכמה שהוא גילה בעצמו. כי כתוב מה שכתוב עליו, שהוא גילה בעצמו, שהוא חשב על השמש וירח וכל הכוכבים ומה שקורה בארץ ומה שקורה עם כל האוכלוסייה הזאת, הבבל, כל זה סך הכל הייתה כל הציוויליזציה במקום אחד הזה, והוא היה אחד מהכהנים, הוא היה גדול, חכם גדול, איש מאוד מכובד, כן? מאותו עם, אז לא היו עמים שונים. זהו. כמה שהוא קיבל מהאדם הראשון וכמה שהוא השיג בעצמו אני לא יכול להגיד, אבל כתוב שהשיג בעצמו. זאת אומרת, גם אדם הראשון וגם אברהם, הם השיגו בעצמם רוחניות מתוך זה שהשתוקקו, היה להם כוח מיוחד לזה. אחרי אברהם, מאותו הבבל, התפזרו אנשים בכל אחד כדור הארץ. כתוב על זה בהרבה מקורות, במיוחד כתוב אצל יוסי פלאביוס. זה היסטוריון כזה שכתב כבר, הוא היה חי בתחילת הספירה, לפני 2,000 שנה. והוא כתב את הספרים שלו, ששם כתוב איך האנשים התפזרו לכל העולם, והם הגיעו בחזרה לאפריקה ולאמריקה ועוד ועוד. חלק ממה שהם קיבלו מהבבל אז קיבלו, והלכו לסין ולהודו וליפן ולכל היתר מדינות ולאוקיאניה, וחלק מהם קיבלו את זה מתוך ההתפעלות והתרגשות מהטבע, כמו אברהם ואדם. ולכן בכל המקורות האלו, אינדיאנים ומקורות העתיקים בכלל של העמים האלו, ודאי שיש משהו שהם הרגישו, והם קיבלו את זה מתוך ההרגשה שלהם, התפעלות שלהם. ואני לא יכול להגיד שזה לא נכון. לא, זה דברים אמיתיים. רק הבעיה היא איך אנחנו ששומעים על זה או קוראים על זה יכולים להבין מה שהם כותבים ויכולים להשתמש בזה. זאת השאלה. כל ההבדל בין אברהם וכל היתר האחרים לפניו ואחריו, שמה שהוא השאיר לנו, הוא השאיר לנו מדע, מערכת, סיסטם, שאתה יודע איך לעבוד עם זה. וכל היתר הם השאירו לנו, שהם השיגו דברים, הם הבינו את הקשר, אבל זה לא בצורה שאתה יכול לקחת את זה ועל בטוח להתקדם. אבל במקורם הם ידיעות אמיתיות. זה הכל מה שאני יכול להגיד. נו, משהו בסוף. נשאר לנו 10 דקות. מה אתם חושבים שעוד כדאי לנו באמת על מה לדבר?
Estrella de Argentina. Rab, cada vez que nosotros regresamos a la Tierra para continuar nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, ¿qué es lo que determina el género con el cual nacemos en este mundo?
No.
כשאנחנו חוזרים לעבודה שלנו, מה בעצם קובע את הסוג שאנחנו ממנו בנויים כדי להמשיך את הדרך?
הקונגרסים, מה שאנחנו עושים בכל מקום, אנחנו צריכים להבין שזה רק מדי פעם שמתאספים כדי קצת יותר להתחבר, להבין אחד את השני ולהמשיך הלאה. הקונגרס בעצמו לא נותן לנו תוצאה ברורה משהו, הוא רק מחזיק אותנו, מחמם אותנו, מקדם אותנו קצת טיפה. אנחנו הכרנו כאן חברים חדשים, אנחנו קבענו שאנחנו לומדים יום יום, אפילו אין לכם שעה, חצי שעה, אבל יום יום. מי שמפסיק 24 שעות, יותר מ-24 שעות, זה הפסק בנשמה ממש. לא, לא, זה אסור שיהיה. זה אסור שיהיה. ממש. אתם נמצאים בנסיעה, באיזושהי רחוקה, משהו, אז קחו לפחות ספר, במקום שיעור בוקר. אבל זה צריך להיות משהו מקרה נדיר. זהו. זה חייב להיות אצלכם כל יום, כל יום, מה שאנחנו לומדים כולם, מפני שכולם בלימוד שלנו יחד, אנחנו נמצאים באותו אנרגיה, באותה מחשבה, באותו נושא. לכן זה חשוב שאתם יחד עם כולם מתקדמים, אתם בזה מצטרפים, קופצים לרכבת, לאותו רכבת אתם נמצאים. כמה שאני מבין לא חשוב, כמה שאני חכם או חלש או טיפש או חולה או בריא לא חשוב מה, אני נמצא איתם יחד ברכבת. זה חובה, כך אדם צריך להרגיש. בלי התחברות לשיעור בוקר הוא פשוט אאוט, ממש לא נמצא. זה דבר אחד. דבר שני, כמה שאפשר, אני לא אומר שכולנו חייבים ואין ברירה, כמה שאפשר כל אחד שיתעסק בהפצה. דיברנו שהפצה זה בניית הקשר בין כולנו, שזה בעצם הכלי לגילוי האלוקות. אז בצורה פשוטה, כדי לא לסבך את החיים, לא לסבך את היחסים במשפחה, אבל בצורה כזאת, אם אפשר, פה ושם, קצת, כל אחד יחשוב באיזה צורה כן. מי שיודע לתרגם, זה מאוד חשוב, שיתקשר למארגנים שלנו, איפה שהם נמצאים, שיקבל מהם חומר לעבודה, לתרגם משפה לשפה, מי שיודע לעשות קליפים, שירים, לכתוב בעצמו איזשהו מאמר קטן, מי שיודע לעבוד באינטרנט כדי לפזר את החומר בכל מיני אתרים, לשלוח אותו לכל מיני מקומות, או לכתוב חומר, או לשלוח אותו, וכן הלאה. זה הכל, אבל, לא, אבל בצורה מבוקרת, שתמיד זה יעבור דרך האנשים שבודקים את זה, ואז מאשרים, ורק אז אנחנו מפיצים את החומר הזה. חוץ מזה, אנחנו עושים עוד מעט קונגרס באמריקה. אין, זה בעוד חודש וחצי. אז בזמן הזה אתם יכולים כל אחד במדינה שלו, נגיד, להתחבר עם האנשים האחרים, להגיע לאיזשהו מקום. זה גם כן יהיה ויקנד. ככה... בזמן הזה שאנחנו נמצאים כאן, אתם שם, נגיד, בבאפלו, כן, בבאפלו. אז אתם נמצאים כל אחד, נגיד זה בסן פאולו, וזה בסנטיאגו, וזה בארגנטינה, בבונוס איירס, וזה בעוד שם, וכל אחד במקום שלו, איפה שאתם נמצאים. כל אחד, נגיד, בעיר שלו, או לנסוע לחבר, להיות איתו איזשהו יום איתו יחד, ולשמוע מה קורה אצלנו שם באמריקה, באותו זמן. כמו שעכשיו אנחנו רואים, שגם כן ברוסיה ובישראל ובאירופה ובכל מיני מקומות ישבו אנשים, גם כן מאמריקה ישבו אנשים וגם כן היו יחד איתנו. עוד. מה? עכשיו, גם עכשיו אתם רואים, אני מקבל כאן כל מיני פתקים, תודה רבה על הקונגרס שאנחנו עשינו כאן, ושהם היו מאוד שמחים לראות אתכם, כן? כן, אתם רואים אותו, והם רואים אתכם, ובמיוחד עכשיו מנשים ממקסיקו, נשים ממקסיקו שולחות לנו דש גדול וחם. על הקונגרס. אז שוב, בכל מיני כאלה קונגרסים צריכים להתייחד ולהיות, אם אפשר, יחד. וחוץ מזה, נעשה עוד אחד, נגיד בעוד חצי שנה, במרכז אמריקה, שם באיזשהו מקום, אתם צריכים לבחור איפה, לאט לאט זה יתבהר, יותר נכון, לי לא חשוב איפה להגיע, אני אשמח להגיע, ונעשה שוב דבר כזה. ומקונגרס לקונגרס אתם תתחילו להרגיש עד כמה שאתם מתקדמים. העולם הוא מדרדר, לא יהיה לנו ברירה, אנחנו בכל זאת, אנחנו היחידים בעולם, ואתם תגלו את זה, שיודעים למה זה קורה ולאן זה נמשך ולמה ההידרדרות הזאת, זה לצורך עלייה, והעולם צריך למצוא למה זה קורה לו ובאיזה כוח הוא יכול לעלות. מבינים כבר הרבה אנשים בעולם שרק בייחוד בין כל האנשים יכולים לנצל, Мы видим, что я гусила, ну, у Арсани, у Давара, Гаруа, в Сибали, Колера, а в Лоюдим, эх, лиштамеш бонахон. А нахну их улим лазбир лаем, лифарсем хумата кавала. Бикцур, а нахну немцаем ахшав биткуфата маавар, а улам царих легалот от ве от. Зе и как тохшана акрува, тем тиру, от кама, что улам матхи легалот, что ло озер ло клюм, что машберу немшах, ומתרחב ושום דבר לא, לא, לא נתקן. המצבים יהיו הרבה יותר קשים בכל דבר, עד שבכל זאת אנשים לא יפנו את עצמם לחוכמת הקבלה. ככה זה כתוב בספר הזוהר, ואנחנו נקווה שאנחנו לפני שהעולם מדרדר נצליח להסביר להם שאפשר להתקדם בלי הנפילה הזאת. זה התפקיד שלנו.